יהודי ולהבדיל נוצרי ומוסלמי, שיחקו פעם בקלפים עם הימורים. והשוטר ועצר אותם, אסור לשחק בקלפים, לוקח אותם אל המלך למשפט. המלך דן אותם וגוזר את דינם למוות. בדרך לגרדום הנוצרי מנסה ניסיון אחרון וניגש אל המלך ואומר, כדבר נוצרי אל נוצרי, אני נשבע שלא שיחקתי. נוצרי אל נוצרי, המלך מאמין לו, שחרר אותו. מגיע מוסלמי ואומר, אני נשבע בזקנו של מוחמד שלא שיחקתי. המלך משחרר אותו. מגיע תורו של היהודי, הוא אומר למלך, הנוצרי לא שיחק, המוסלמי גם לא שיחק, עם מי שיחקתי, לבד? אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום על הקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. יהודי מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא תכלית הטוב והחסד, תכלית הרחמים, כל רחמים, טבע הטוב להטיב. ובכל זאת התורה מחמירה מאוד עם אנשים חוטאים, עם אנשים שעברו על ציווי המלך, על גזירת המלך. יש בתורה מדרג מאוד ברור של ענישה, החל מעונשי ממון, תשלומי קרן, תשלומי כפל, תשלומי 4 ו-5 במקרה של תביחה ומחירה. יש בתורה קורבן למי שחטא בשוגג, מלכות למי שחטא במזיד, ועד העונשים החמורים של קרת בידי שמיים ומיטה בידי אדם, 4 סוגים של מיטה בידי אדם. חלק גדול מהמדינות במערב היום, המדינות הנאורות, הוציאו את עונש המוות מהחוק, ובכל זאת בתורה זה קיים. אנחנו נדרשים לנושא הזה השבוע כי הפרשה שלנו עוסקת רובה ככולה, כמעט כולה, בנושא של עונש. היא מתארת מאוד מאוד בהרחבה עונש שבא על האדם, עונש שבא על החוטא. אנחנו מדברים על עונש הצרת, צרת שבא על הבתים, שמתגלה בבגדים, שמופיע על בשרו של האדם, על האור של האדם, וזה הכי פחות נעים, זה כבר הכי קרוב אליו, עונש הצרת. והיום בשיעור אנחנו ננסה להבין למה התורה מחמירה כל כך, למה התורה מענישה כל כך, למה התורה נותנת למצורע עונש כל כך חמור, של בידוד מוחלט, של מנהגי אבלות, של לסגור את הפה על שפה מיעטה, כמה וכמה פרטים שנמנה אותם בהמשך. התורה מאוד מאוד מחמירה עם המצורע, ואני אנסה להבין מה עומד מאחורי העונש הזה ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו ביחס לעונשי התורה בכלל. הצרת מופיעה בתחילה על הבית. אדם קם בבוקר והוא מגלה שעל קיר הבית יש לו כתם אדום אז או ירוק אז. הוא צריך לקרוא לכהן אם הכתם עומד בתנאים של צרת שהתורה מפרטת אותם בפרשתנו. אז הכהן מכריז על הבית כתמה, כמנוגה. בהמשך הצרת מופיעה על הבגדים, שוב כתם כזה של אדום או ירוק. והשיא הוא שהצרת מופיעה על הגוף של האדם. אדם קם בבוקר ומגלה על היד כתם לבן. יש בתורה מזכירה שתי דרגות של לובן, חכמים מוסיפים עוד שתי דרגות של לובן, בסך הכל 4 דרגות של לובן, לבן כצמר, לבן כשלג, לבן כסיד ההיכל, כקרום ביצה, 4 דרגות של לובן שמטמאות. הכהן רואה את הלובן, הוא רואה, הוא אומר, אם זה הלבן שעליו התורה דיברה, אז הוא עושה בדיקה נוספת, צריך עוד תנאי. הוא בודק שיש 1 מ-3 סימנים, שבתוך הלובן הזה צמחו 2 שערות לבנות, או שבתוך הלובן יש פתאום קטע בריא, בתוך האפונה הזאת, הקטם בגודל אפונה, בגודל גריס אפונה, יש פתאום נקודה אחת בריאה, או שהקטם מתפשט, ואז הוא מטמא את האדם. במקרה שאין את 1 מ-3 הסימנים הללו, שהקטם הוא רק לבן, אבל אין בו שערות לבנות, ואין בו קטע בריא בתוכו, אז הוא מסגיר את האדם ל7 ימים. אחרי 7 ימים הוא נפגש עם האדם שוב, בודק אותו ורואה, אם התפתחו 1 מ-3 הסימנים הללו שהזכרנו, אז הוא מטמא אותו ומכריז עליו בפיו, טמא, טמא. מאותו רגע חלים על האדם דיני הסגר מאוד מאוד מחמירים. א', מבודדים אותו ל7 ימים, מוציאים אותו מחוץ ל3 מחנות, מחוץ למחנה ישראל, באיזה בודקה. הוא צריך לשבת שם לבד, בלי בני משפחה קרובים, בלי אף אחד. מעבר לכך, אומרת התורה, על שפה מיעטה אסור לו לדבר, כך מזלו מפרשים את הביטוי על שפה מיעטה, אסור לו לדבר עם אף אחד שם. ב', הוא צריך לנהוג מנהגי אבלות, לגדל שיער, לקרוע את הבגדים. המצורע חשוב כמת. המצורע עם אחד מארבעה אנשים שחשבים כמו מת. העונש שלו כל כך חמור שהתורה מתייחסת אליו כמו מת. הוא צריך לנהוג מנהגי אבלות על עצמו. אמרנו מנהגי אבלות, אמרנו את הנושא הזה של לסגור את הפה, ועוד דבר אחד מאוד מאוד מחמיר שמאוד מאוד לא נעים, תמה תמה יקרא כל הדרך מהבית שלו עד מחוץ לשלוש מחנות. זה יכולה להיות דרך ארוכה, לפעמים אם הוא משבטי ישראל שגרים באמצע המחנה והוא צריך לחצות את כל המחנה בשביל לצאת מחוץ לשלוש מחנות, הוא צריך להכריז על עצמו לאורך כל הדרך תמה תמה, להזהיר את העם מפניו. יש פה איזשהו מקרה חמור ומקרה חריג שהוא צריך להזהיר את כולם, תיזהרו ממני, מתהלך כאן אדם תמה. העונש הזה בכללו הוא עונש קיצוני מאוד, הוא עונש מחמיר מאוד, וזה באמת פלא. למה התורה מחמירה כל כך? למה התורה מענישה כל כך? מה התורה רוצה להשיג עם העונש החמור הזה? לנקום בו, לשבור את רוחו, לערער את הביטחון העצמי שלו, לאן כל זה מוביל? כמובן, הצרת באה על חטאים חמורים, הצרת לא באה על כל חטא. הגמרא במסכת רכין מונה שבעה חטאים שעליהם באה הצרת, על גזל, על שפיכות דמים, גסות הרוח, לשון הרע כמובן. אבל החטא העיקרי, כך לומדים במפרשים, שעליו באה הצרת, זה לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע על חברו. הראיה לכך היא מהתורה עצמה. התורה עצמה מזכירה שני מצורעים, ושניהם חטאו בלשון הרע. אצל שניהם זה בא בגלל לשון הרע. א', שני המצורעים הללו, כמה קשה לומר את זה, היו מגדולי ישראל, מגדולי האומה, הגדולים ביותר. המצורע הראשון היה משה רבינו. כאשר הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את ישראל ממצרים, משה רבינו אומר בפרשת שמות, הן לא יאמינו לי. הוא אומר, היהודים האלה הם חשדנים, הם יגידו לי אתה בא לעשות עלינו סיבוב, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותך, אף אחד לא שלח אותך לגאול אותנו מהמקום הנורא הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תכניס את היד לכיס ותוציא אותה, והנה ידו מצורעת כשלג. הקדוש ברוך הוא בא לתת לו בזה רמז לעונשו של מי שמדבר לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע מצטרע, לוקע בנגע הצרת. והמקרה השני המפורסם ביותר זה המקרה של מרים הנביאה בסוף פרשת בעלותך, שדיברה לשון הרע על משה רבינו אחיה, אולי זה לא לשון הרע, יותר מדויק רכילות. דיברה עם אהרון על משה שכן גירש את אשתו, לא גירש את אשתו, וכתוצאה מכך היא לקטה באופן מיידי בצרת, והיא הוסגרה לשבעה ימים, שם אנחנו רואים את כל התהליך, ועם ישראל כולו, העם כולו חיכה לה שבעה ימים. זה עונש כל כך דרמטי שאנחנו אומרים בכל בוקר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. זה נקבע לדיראון עולם, הצרעת הזו, לשון הרע של מרים. אז נכון, הלשון הרע הוא עבירה חמורה. המדרש מתאר את זה בצורה נפלאה. המדרש אומר, הלשון הרע כתוב, זה גם מובא בגמרא, חץ שחוט לשונם. הלשון דומה לחץ. אומר המדרש כך, כשאדם מאיים על חברו עם חרב, אז הנידון מתחנן על חייו, זועק שיש לו אישה ויש לו ילדים ויש לו משפחה לפרנס, אז הרוצח יכול גם לרחם ולהחזיר את החרב לנדנה. אבל כשאדם שולח חץ, הוא מאבד את השליטה עליו. ברגע שהוא הפריח את החץ, העיף את החץ לאוויר, באותו רגע אין לו שום שליטה. אפילו אם ירצה להחזיר את החץ חזרה כדי להציל את האדם או את החיה שעליה הוא איים, כבר זה לא בשליטתו. וכך זה לשון הרע. אדם לפעמים כותב באיזה פורום באינטרנט איזה רכילות, אחר כך הוא בעצמו מתחרט על זה, אולי אפילו נודע לו שזה כבר לא נכון, אבל הסיפור הזה יצא משליטתו. זה כבר משכפל את עצמו לבד, יש לזה כבר התפשטות עצמית, ואחד שומע ומעביר לשני, חברה חברה איתלי, וגמרנו. אז הלשון הרע הוא באמת, אני רוצה לקרוא את המדרש הזה מבפנים, חץ שחוט לשונם, נמשל הלשון מחץ, כיוון שאם ישלוף האדם החרב שבידו להרוג חברו, הוא מתחנן אליו ומבקש ממנו רחמים, מתנחם ההורג ומחזיר החרב לנדנה. אבל החץ, כיוון שירה אותו והלך, אפילו מבקש להחזירה, אינו יכול להחזיר. אז באמת הלשון הרע הוא בהחלט חטא חמור. אבל עדיין זה לא מצדיק עונש כל כך קיצוני, כל כך דרמטי, שבו מבודדים אותו מחוץ לשלוש מחנות. כל עם ישראל צריך לדעת על הפשע שהוא עשה. זה החטא היחיד בתורה שהתורה נותנת לו כזה עונש. והגוון החברתי שנלווה לזה, הבידוד והשמועות והמנהגי האבלות הכל כך בולטים האלו, נראים כאילו כסוג של נקמה, כסוג של לנסות לשבור את רוחו. מה עומד מאחורי זה? לאן התורה חותרת? בפשטות, אם נלך לפי הסדר, מה שכתוב בגמרא, גמרא במסכת ערכין אומרת, מה ראתה התורה לבודד את הבדד יישב מחוץ למחנה מושבו, לבודד את המצורע? אומרת שם הגמרא בדף ט"ז, הוא יפריד בין אדם לרעהו, בין איש לאשתו, אף הוא בדד יישב. זאת אומרת, בפשטות זה נראה כסוג כזה של נקמה, שמידה כנגד מידה יותר מדויק, שירגיש מה שהוא עשה. עם הלשון הרע אתה הרי גורם הפרדה, אתה גורם מחלוקת. היו שניים חברים, באת לראובן ואמרת לו, אתמול שמעון דיבר עליך. אתה חושב שהוא חבר שלך, האמת שעם אחרים הוא בכלל מדבר עליך. הפרדת ביניהם. אדם רע יותר, עלול אפילו לסכסך בין איש לאשתו, גם לומר על זה כך ועל זה כך וכו'. אז במילא התורה אומרת, אתה בודדת, אז תתבודד, תשב קצת לבד ותרגיש כמה זה לא נעים להיות לבד. אז זה סוג של מידה כנגד מידה כזה. אבל זה קצת קשה להבנה. אז נלך הלאה מה שכתוב במפרשים, רעיונות שכתובים במפרשים, ונראה איזו מקוריות, איזה עומק עומד מאחורי הרעיון הזה של הבידוד של המצורה. רעיון אחד, הרעיון בעצם הכי פשוט והכי מתבקש ושהכי פחות אפשר לקבל אותו. הוא הכי מובן, ממש הכי פשטני, אבל מצד שני הוא הכי פחות מתקבל על הדעת. וזה רעיון שכבר מובא בכמה מפרשים, ברבנו בחיי, באברבנאל, והם אומרים דבר פשוט מאוד. הצרעת היא מחלה מדבקת. הבידוד הוא לא מיסטי ולא רוחני ולא איזשהו עניין של דין. הוא פשוט עניין בריאותי. הבחור הזה סובל ממחלת אור מדבקת, וצריך לבודד אותו, כמו בכל מחלת אור אחרת. סיימנו עכשיו את התקופה של השפעות, אנחנו יודעים מה זה. יש מחלות, יש וירוסים מאוד מאוד מדבקים, והצרעת שייכת למשפחה הזו. ולכן אומר רבנו בחיי, זו הסיבה, הוא מדבר לגבי שילוח הציפור, התארה של המצורע הזה, אחר כך לקחת ציפור ולשלח אותה לטבול לדמה וכו', לשלח אותה מחוץ למחנה. אומר המצורע, כי את המחנה, כי הצרעת היא מדבקת, וצריך להרחיק את המצורע וגם את הציפור שהוא יקריב כקורבן, להרחיק אותה מחוץ למחנה. אני רוצה לקרוא את הלשון שלו מבפנים. על דרך הפשט, לפי שהצרעת חולה דבק, על כן יש לשלחה במקום שאין בו יישוב, כדי שלא תדבק הצרעת. כמה מובן, כמה פשוט. בעצם הצרעת הזו, אומר רבנו בחיי, מזכירה לנו את מחלת הצרעת המוכרת כיום בספרי הרפואה. יש חיידק כזה שקוראים לו לפרה, שהוא קיים והרופאים מודעים לו, הרופאי האור מודעים לו. היה פעם אפילו בית חולים לחולי צרעת ששם היו מבודדים אותם. אומר רבנו בחיי, זה הצרעת המדוברת בתורה. נכון, היא באה כעונש, היא באה כגזרת שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא מעניש במחלה טבעית. הוא לא מעניש באיזה מחלה ניסית, מחלה שהיא למעלה מדרך הטבע. הוא מעניש במחלה טבעית, זה קורה. לפעמים הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם, לא עלינו, שיאבד את רכושו. אז זה גם, הוא מעניש אותו בעונש טבעי מהעולם הזה. הוא לא מעניש אותו באיזה משהו מסתורי, באיזה מחלה מסתורית. הקדוש ברוך הוא באופן של גזרה גוזר עניין טבעי. אז כך כאן, הקדוש ברוך הוא בחר. פרשת תזריע המצורע עוסקת בעצם במחלה טבעית שבאה כעונש משמיים. אברבנאל מרחיב את היסוד הזה גם לגבי צרעת הבגדים. הוא אומר, הסיבה שהתורה כל כך חששה לבגדים של האדם, שגם עליהם יהיה צרעת ולשרוף אותם וכל זה, הוא אומר, כי יש בגדים שמקבלים מהאדם, יש בגדים שסופגים לכלוך מהגוף, יש בדים יותר עדינים שסובלים מלכלוך מהגוף, שמקבלים זיעה מהגוף. והוא אומר, הבגדים האלה גם מחזירים אחר כך לכלוך לגוף, ולכן אם המצורע לובש את הבגדים ואחר כך, והם מקבלים ממנו צרעת, ואחר כך הוא ילבש את הבגדים שוב, אז הם יחזירו לו את הצרעת, אפילו אחרי שהוא יתהר, אפילו אחרי שהוא ירפא מהצרעת. לכן התורה אומרת להרחיק את הבגדים המנוגעים ממנו. אז הוא מדבר על הצרעת כדבר טבעי לגמרי, כדבר מדבק. דבר שמדבק את הבגדים, ונדבק חזרה מהבגדים גם אחרי שהוא נרפא מהצרעת, ולכן צריכים גם לשרוף את בגדיו. נקרא את זה בפנים, את הלשון של אברבנאל, הוא מאוד מאוד מעניין. יש מהדברים שהשתמש בהם האדם, ולהיות קרובים אליו מאוד ולחולשתם, התפעלו בהתפעלותו. המשי וכל כלי המתכות מפני חומרם החזק, לא יקבלו התפעלות והפסד משימוש האדם. אבל הצמר והפשטן, שלובש אותם תמיד קרוב לגופו ובשרו, כמו הקטונת אשר עליו, כל אלה הם מתפעלים מאוד משימוש האדם. ובעבור זה חששה התורה, כי המצורע בחוליו והסגרתו ישתמש בבגדים, ויתראו בהם כתמים כמו שנראו מראות הבגדים באדם, ואחרי תארתו ישתמש בבגדים ויחזירהו לחוליו. אז אומר רבנו בחיי, אומר אברבנאל, הצרת היא מדבקת, היא מדבקת את הסביבה, היא מדבקת את הבגדים, ולכן צריכים ליצור את ההפרדה ואת הבידוד הזה. אז זה מאוד מאוד פשוט, אין פה שום עניין עמוק ודורש הסברה, זה פשוט מחלת אור ויראלית מדבקת שצריכים להיזהר ממנה. אוקיי, זה מובא בכמה מפרשים. אבל כמה שהפירוש הזה הוא פשוט ויפה, הוא מתבקש, הוא קשה מאוד. ממש אי אפשר להלום אותו בכלל. מפרשים אחרים מקשים עליו קושיות חזקות מאוד, וקושיות שהן כולם מפשט התורה, מקריאת הפסוקים עצמם. אני אזכיר כמה מהקושיות, כל אחת יותר מעניינת מהשנייה. א', כאשר המצורע מגלה על גופו את הנגע, הוא הולך לכהן? לא לרופא, לכהן. אם מדובר במחלת אור, הוא צריך ללכת לרופא. איך הכהן נכנס לתמונה הזו? הרופא צריך לבדוק האם זה עומד בכללים של ספרי הרפואה או לא עומד בכללים. ב', חמור מכך, אם נבדוק בספרי הרפואה, אם נשאל רופא אור מומחה, הוא יאמר שהוא לא מכיר את סימני הצרעת הכתובים בתורה. כאשר הרפואה מדברת על צרעת, היא מדברת בכלל על נגעים אחרים. אם יבוא אדם ויצהיר על סימני הצרעת הכתובים בתורה, יש לו נגע לבן עם שתי שערות לבנות במרכז הגוף, יסתכל על זה רופא אור ויאמר לו, אין ברפואה מחלה כזו, זו מחלה ויראלית שידוע לי מהתורה שהיא חולפת אחרי בין שבוע לשבועיים, אחרי 10 ימים בממוצע. הרפואה לא מכירה במחלה הזאת, זו מחלה שכתובה רק בתורה. הסימנים האלה שמוזכרים בתורה הם סימנים שמוזכרים רק בתורה. הרפואה מדברת בכלל על סימפטומים אחרים. אז שוב, לא נראה שיש קשר, מעבר לשם המשותף, לא נראה שיש קשר בין מחלת הצרעת הזו למחלת הצרעת ההיא. חמור מכך, אנחנו יודעים שכשאדם סובל ממחלת אור, כל מחלה שתהיה, כל פצע שיהיה, הדבר הראשון שהוא צריך להקפיד עליו עוד לפני שהוא הולך לרופא זה היגיינה. היגיינה, נקיות, אסתטיקה, זה הדבר הראשון שצריך להקפיד עליו. לגזור את הציפורניים, להסתפר, להחליף בגדים נקיים, בפרט את הבגדים הקרובים לגוף. והנה מה התורה מצווה על האדם הזה המצורע? לגדל שיער ולקרוע את הבגדים. ההפך הגמור ממה שמצווה הרפואה לנהוג במקרים של דלקת אור. התורה בעצם, מבחינת הרפואה, התורה מסכנת אותו. אם הוא סובל ממחלה רפואית, התורה אומרת לו, תגדל שיער, ובעיקר תקרא את הבגדים, תחשוף את הגוף שלך לפגעי מזג האוויר, להתפשטות של הפצע. זה לא ייתכן. זה נראה ההפך הגמור, שהתורה להפך מנסה לומר כמה שאפשר, זו לא מחלה טבעית. היא לא באה מהאוויר והיא לא תחלוף דרך האוויר. להפך. ובעיקר, וזו השאלה החזקה והמוכחת מכולן, יש בתורה שני פטורים. יש שני מקרים שבהם חולה צרעת נפטר מהליכה לבידוד. דוחים לו את הבידוד ואת ההסגר. חתן בשבעת ימי המשתה, וכל אדם בשבעת ימי הרגל. חתן, ערב החתונה, מתלבש ללכת לחתונה, ופתאום הוא מגלה שצמח לו פצע צרעת מכוער על הגוף. הוא קורא לרופא והרופא אומר שהוא אכן טמא. סליחה, הוא קורא לכהן והכהן אומר שהוא אכן זה פצע שעומד בכללים של צרעת. לא מסגירים אותו ולא מבודדים אותו, למרות שזה עומד בכל הכללים הכי מחמירים, אלא דוחים לו את הבידוד עד אחרי שבעת ימי המשתה. עכשיו בואו נחשוב לעצמנו, אם מדובר בפצע מדבק, הבחור הזה סוחב על הגוף שלו פצע מסוכן שעלול להדביק את הסביבה, אז התורה מצווה אותו ללכת, את החתן הזה ללכת לחתונה? בכל החיים של האדם אין זמן שהוא יותר בא במגע קרוב עם הרבה אנשים, עם כמות אנשים, כמו בסעודת החתונה שלו. כולם לוחצים לו את היד, מתחבקים איתו, אצל חסידי חב"ד מתנשקים איתו, יש אומות שמתנשקים משני הצדדים. אז מה הולך כאן? אז התורה אומרת לו, לך תרקוד בחתונה, תתחבק עם אנשים בידיעה שיש לו פצע מדבק על הגוף. ואותה שאלה לגבי שיבת ימי הרגל. ימי הרגל זה זמן שאדם נמצא הרבה מאוד עם אנשים. הוא הולך לבית כנסת כמה פעמים ביום, חול המועד הוא יוצא עם המשפחה, יוצא עם חברים. אז דווקא בימים האלה התורה מאפשרת לו להסתובב עם הפצע הזה? להפך, בימים האלה היו צריכים לצוות אותו שבעתיים על הסגר. כל זה מלמד שהפצע הזה הוא לא טבעי. הפצע הזה בא כעונש והולך כאשר האדם שב בתשובה. זה פצע שהרמב"ם מגדיר אותו אות ופלא שלא ממנהגו של עולם. זה דבר שהוא לגמרי למעלה מדרך הטבע. הרופאים לא מכירים אותו, הרופאים לא יודעים לו תרופה. הוא בא כשהוא צריך לבוא והוא הולך כשהוא צריך ללכת, ומי שלא אמור לקבל אותו לא יקבל אותו. ואם כן, חוזרת השאלה שלנו המרכזית, למה התורה מצווה אותו להתבודד? מה אנחנו רוצים בעצם לפגוע בו? מה העניין? הרבי אומר כאן רעיון שהוא משקף כל כך את ההשקפה של הרבי, והוא בעיקר הופך את הקערה על פיה. הוא משנה את כל התמונה ב-180 מעלות, והוא נותן מבט חדש על נושא הצרת ועל נושא האנישה בכלל. הרבי אומר, אם נסתכל היטב בדברי הרמב״ם במשנה תורה, נוכל ללמוד רעיון חדש בנושא הצרת. אני רוצה לקרוא את השורה האחת הזו מלשון הרמב״ם. ויהיה מובדל לבדו ומפורסם בכך, עד שלא יתעסק בשיחת רשעים שהיא הליצנות ולשון הרע. בעצם, אם נקרא שוב היטב את לשון הרמב״ם, יהיה מובדל ומפורסם בכך, עד שלא יתעסק בשיחת רשעים. מובדל עד שלא יתעסק בשיחת רשעים. בעצם, אומר הרבי, כאן בדברי הרמב״ם, יש לנו את הפתרון למחלת הפטפטת, למחלת הרכילות. אנחנו מבודדים את המצורע כדי שיתרגל לחיות בלי לדבר, שיתרגל לחיות קצת בלי חברה, ויראה שיש חיים אחרי המוות, אפשר לחיות גם כך. האדם הזה שמדבר לשון הרע באמת בצורה כרונית, הוא סובל מאיזושהי אובססיה חברתית, מאיזו תלות חברתית בלתי נשלטת. הוא מוכרח כל הזמן לדבר, בכל השפה הוא מוכרח לומר את דברו, וכשמדברים הרבה אז גם מדברים הרבה שטויות, מוכרחים גם לדבר על אחרים, כי אין לאדם כל כך הרבה מה לייצר מעצמו. אז אתה מספר על זה ומספר על זה, ואתה מוכרח כל הזמן להשמיע, כל הזמן להיות במוקד. באה התורה ואומרת, צא מהמחנה לשבוע, תהיה שם לבד עוד יום ועוד יום ועוד יום, ופתאום תשים לב שאפשר לחיות גם אחרת. אפשר גם להיות עם עצמך. אפשר לחשוב קצת על החיים שלך. מה אתה עושה בחיים? מה אתה מספיק? מה אתה מייצר? לא רק לדחוף את האף לחיים של אחרים. תתחיל לחשוב על המשפחה שלך. כמה הקדשת להם זמן בחודשים האחרונים. כמה באמת הקדשת תשומת לב לדברים החשובים בחיים. בעצם יש כאן מכון גמילה מלשון הרע. התורה מבודדת אותו, מוציאה אותו החוצה כדי להרחיק אותו מהבקבוק, להרחיק אותו מגורם ההרס, להרחיק אותו מהתלות החברתית. וכשאדם יושב יום ויומיים ושבוע, הוא מתחיל להתרגל לשתוק. הוא מתרגל להיות עם עצמו, לחשוב יותר ולדבר פחות. ואם שבוע לא הספיק, אז התורה אומרת שאם אחרי שבוע לא חלף הנגע, אז מסגירים אותו לעוד שבוע ולעוד שבוע ככה. אז בעצם העונש של הצרת הוא לטובת האדם. אז נראה את הסיבוב שהרבי סובב פה את העניין. מידה כנגד מידה של התורה, שבעצם אומרת, הגמרא אומרת, הוא בודד, הוא יתבודד, אומר הרבי לא, להפך, ההפך הגמור, זה לטובתו. הדרך היחידה לגמול אותו מהפלונטר הזה, ממעגל השדים הזה שהוא חי בו, שהוא מוכרח לדבר והוא לא יכול לשתוק, הדרך היחידה היא להרחיק אותו לשבוע, לבודד אותו, וזה פשוט לטובתו. זה לא נגדו, זה לא חלילה לשבור את רוחו, להפך, אחרי שבוע שהוא ישתוק, הוא יצא משם אדם חדש. הוא יגלה פתאום כמה נעים להיות עם עצמך. הוא יגלה על עצמו דברים חדשים שהוא לא ידע מהם בכלל. הוא יראה כמה הוא יכול לייצר מעצמו במקום לדבר על אחרים. וברוח זו, מבאר הרבי וגם המפרשים האחרים, כל העניינים האחרים, למשל על שפה מעטה, זה שהוא צריך לסגור את הפה, זה כתוב בתור הארוך, מאוד פשוט. זה מהות העונש. הוא יסגור את הפה כל השבוע, לא ידבר עם אף אחד, כדי להתרגל, לשתוק. זה סוג של תעני דיבור. ולא יום אחד, אלא שבעה ימים. תעני דיבור שתותיר בו חותם. ביחס לזה שהוא צריך לצעוק, תמה תמה על עצמו, אז מובא במדרש הגדול, שזה בשביל שיבקשו עליו רחמים. הוא נמצא במצב של דינים, במצב של גזרה, שמידת הדין שורה עליו. אז הוא צועק על עצמו, תמה תמה, לא בשביל לבזות את עצמו. אלא להפך, בשביל לבקש רחמים מכל עם ישראל. וכשאדם מבקש שרבים מתפללים על אדם, אז זה מועיל לו. אז העונש הזה כולו נועד לטובת אדם. כך גם הרבי אומר לגבי שתי הציפורים. הוא צריך הרי לקחת שתי ציפורים טהורות, יש תהליך שלם של טהרה, ואחר כך לטבול בדמם עץ ארז ועז ושנית עולד. אז הרבי אומר, רש"י שמה אומר, לקחת שתי ציפורים חיות וטהורות, לא טמאות. למה כל כך חשוב שהציפורים יהיו טהורות, ולמה לרש"י חשוב להדגיש את זה? זה דבר שאולי היינו מבינים אותו לבד. אז הרבי אומר, כי הציפורים הם סמל לפטפטת, הציפורים הם מצפצפות תמיד. אומרים לאדם תמשיך לדבר, תמשיך להשקיע חיות, כוח הדיבור הוא כוח חשוב מאוד, אבל הדיבור צריך להיות טהור. מדיבור תמה, תהפוך את נושא הדיבור לדיבור טהור. אז כל הסמלים שסביב עונש הצרעת, הם כולם כדי לומר לו, תעצור, עד כאן. וגם אם לשבוע המצב הוא לא נעים, אבל תראה בקטע הזה הזדמנות לתיקון. מכאן הרב לומד לגבי העונשים בכלל. העונשים שהתורה נתנה כולם, ועד העונשים החמורים ביותר, הם כולם לטובת האדם. הם נועדו לעצור אותו. זה באמת עונש קיצוני ומחמיר, המלכות והקורבן והכסף הוא בוודאי עונש המיטה, אבל הם נועדו לעצור את האדם ולתאר אותו. במקרה של חטאים חמורים מאוד שלא נותר ברירה, אלא לגזור עליו עונש מוות, כיוון שבעולם הזה הוא כבר לא יוכל לשנות את דרכיו או לחפר על החטא שלו, אז זה גם כן נועד לתאר אותו ולנקות את הנפש ולאפשר לה לחזור למצבה האמיתי ואחר כך לזכות לגן עדן, אולי לרדת לעולם לגלגול נוסף, אבל לתאר אותה ולהחזיר אותה, להסיר ממנה את הכתם של החטא. העונש הוא לטובת האדם. הרבה מדברים בחוגי משפטים על הנושא הזה של הענישה, האם היא נועדה להרתיע, האם היא נועדה למה נשמעו ויראו, האם היא נועדה סתם לפגוע בחוטא, להחזיר לו על מה שהוא עשה, ללמד אותו לקח. וכאן בא הרבי ואומר, המבט של התורה על נושא הענישה הוא אחר לגמרי. זה עונש שבא לעצור את האדם ממרדו, ממצבו הבעייתי, ולנקות את נפשו. להסיר ממנו את הכתם הזה, להחזיר אותו אל המצב האמיתי. כדוגמה לכך, אנחנו נביא שתי דוגמאות מאוד מאוד קיצוניות, הכי חמורות שיכולות להיות, שמובאות בליקוטי תורה. שדמור הזה כן מביא אותם. שני סיפורים מההיסטוריה, סיפורים מהגמרה, והם באמת העונשים הכי חמורים שיכולים להיות על האדם, גם עונשי מוות וגם גיהנום חמור. ואנחנו נראה איך שהגמרא, איך שהתורה רואה את זה, שזה בעצם עונשים שבאו לטהר את האדם, עונשים שבאו לנקות את האדם והם לטובתו. הסיפור הראשון הוא עם אחן בן כרמי. כאשר בני ישראל כבשו את הארץ עם יהושע, כבשו את יריחו, האופוריה הייתה רבה, יריחו נכבשה בצורה ניסית, החומות נפלו וכו'. ופתאום קורה דבר נורא. יאיר בן מנשה מראשי הסנהדרין מת, ואיתו מתו עוד רבים מישראל, ויהושע המנהיג הצעיר לא יודע מאיפה זה בא, מה פתאום באה הרעה הזאת. והוא שואל את הקדוש ברוך הוא באורים והתומים, ואומרים לו משמיים שאדם אחד מעל בחרם. אדם אחד לקח מהביזה, מהשבי, מהשלל שנלקח מאנשי יריחו, והיה איסור מפורש לקחת לגעת בשלל. הוא עושה כמה גרלות, כמה גורלות כדי להגיע לאדם המסוים הזה, כי אף אחד לא הודע, עד שהוא הגיע לאחן בן כרמי משבט יהודה. הוא קורא לאחן, אחן ראה את באמת את הצרה שהתחוללה, אז הוא הודע על הפשע, הודע על המעשה, וגזרו את דינו בעונש מוות מאוד מאוד חמור, גם סקילה וגם שריפה, הכי נורא שיכול להיות. אבל לפני שהורגים אותו, יהושע נפרד ממנו במילים הללו: יאחרך השם כיום הזה. ואומרת שמה הגמרא, מה זה כיום הזה? מה זה יאחרך השם כיום הזה? אומרת הגמרא, כיום הזה אתה אחור, אבל אי אתה אחור לעולם הבא. יהושע נפרד ממנו, אומר לו, תראה, אנחנו הולכים להרוג אותך בצורה נוראה בכל ההיסטוריה, לקבל שתי מיטות, לא רק מוות אחד, אבל דע לך שבסופו של דבר זה לטובתך, כי מכאן אתה נפרד בצער, אבל העונש הזה ינקה את הנשמה שלך. העונש הזה יאפשר לנשמה שלך להגיע לעולם הבא. זה רעיון אחד. והרעיון השני, שהוא לא פחות דרמטי, זה סיפור במסכת חגיגה על אחר, על אלישה בן אבויה, התנה שירד מהדרך וחטא וחטאים חמורים, עד שיצא בת קול ואמרה שאין לאחר כניסה פתח לחיי עולם הבא. וכשהוא מת, כשיצא נשמתו, אז הוא לא התקבל לא לגן עדן ולא לגיהנום. לגן עדן הוא לא התקבל כי הוא חטא כל כך הרבה, לגיהנום הוא לא התקבל כי הוא גם למד תורה חצי בחייו, הוא היה תנא חשוב מאוד. אז נשמתו הסתובבה ושוטטה ושוטטה בעולמות העליונים ולא מצא מנוח. וזה המצב הכי נורא שיכול להיות, כי הרשעים אחרי 11 חודש, אחרי י"ב חודש, נכנסים לגן עדן. אבל פה מדובר על, 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 על מצב שלא נגמר, על, בין עולם לעולם. רבי מאיר, שהיה מקורב מאוד ואהב מאוד את אלישע בן אבויה, אפילו אחרי הנפילה שלו, ישב פעם בבית המדרש ואמר, אני לא אתן למצב הזה להימשך. כשאני אמות, אתם תראו אשן עולה מקברו של אלישע בן אבויה. זאת אומרת, כשאני אמות אני אדאג שהנשמה של אלישע בן אבויה תיכנס לגיהנום, ולכן אשן יעלה מקברה, ואז אחרי תקופה שהוא יהיה שם, כמה שיגזר עליו בגיהנום, הוא ייכנס לגן עדן. אומר רבי מאיר, דווקא אני שכל כך אוהב את אלישע בן אבויה וכל כך קשור אליו, דווקא אני אגרום לו את הסבל הזה של הכניסה לגיהנום כדי לנקות אותו, כדי לתאר אותו, כדי לגמור עם המצב הזה. הוא יסבול חודש או חודשיים או 11 חודש והוא יגמור עם המצב הזה. וזה דווקא בא מלב אוהב, את אשר יאהב השם יוכיח. דווקא מתלמיד שאהב את רבו והיה קשור אליו גם אחרי הנפילה הנוראה שלו, הוא אומר, אני אקח את הנשמה, אכניס אותה לגיהנום, היא תסבול קצת או יותר מקצת, אבל במשך תקופה מוגבלת, ואחר כך זה ייגמר. לכן הגמרא מסיימת ששמואל אמר, נדמה לי, שכשאני אמות אתם תראו שהעשן מפסיק מקברו של אלישע בן אבויה, כאילו שאני אדאג שעונש הגיהנום שלו ייגמר והוא באמת יעשה את החצי השני של המסלול וייכנס לגן עדן. הרבי בשיחות, יש גם שיחה אחרת לגבי חטא מרגלים בפרשת שלח, שהוא מביא עוד הרבה דוגמאות לעניין הזה. אברהם אבינו מת קודם זמנו כדי שלא יראה את עשיו, את עשיו חוטא וכו'. הרעיון הזה שהענישה היא בעצם לטובת האדם, כדי לעצור אותו, כדי להעמיד אותו במקומו, ולא להפך, כדי לשבור את רוחו. הרבי, שיחה אחת על פרשת הזריע, שהוא מקשר את זה, הוא בעצם ממצא את הרעיון הזה בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות. רבי שואל כך, הפרשה שלנו עוסקת בדיני המצורה. מצורה חשוב כמת, זו פרשה, אפילו לקריאה היא לא נעימה. פרשה שלכאורה נראית כמחמירה מאוד. ובפועל, השם של הפרשה הוא תזריע. בכל השפה העברית, אין הרבה מילים כל כך מלאות חיות, כל כך אופטימיות, כל כך ערניות, כל כך חיוניות, כמו המילה תזריע. זה תחילה של הריון, של לידה, של חיים חדשים, של עשייה, של נשמה שיורדת לעולם ומתחילה את חייה, וכל אדם הוא עולם מלא. אז את המילה החיונית הזאת התורה מדביקה לפרשת הצרת, לפרשת המצורה. ומעניין, הפרשה הבאה המצורה עוסקת דווקא בתארת המצורה, אבל הפרשה שלנו עוסקת בתומעת המצורה. אז לדינים החמורים האלו התורה מכנה אותם בשם תזריע, בשם חיים חדשים. למה הדבר דומה? לאדם שיכתוב ספר על דיני קרימינולוגיה ויקרא לספר חיים טובים. זה לא הולך ככה. חיים של פשע הם לא חיים טובים, חיים של חטא הם לא חיים טובים. אז איך ההדבקה הזאת של שני הדברים? הרי צריך להיות קשר בין הכותרת של הפרשה לבין נושא הפרשה. ונכון, זה הפסוקים הראשונים בפרשה, אבל הרי רובה המוחלט של הפרשה לא עוסק בדיני אישה כי תזריע וילדה זכר. אז הרבי אומר, פה תמון כל העניין. התורה אומרת למצורה, תיקח את הצרת כהזדמנות לחיים חדשים, כהזדמנות להתחלה חדשה, כהזדמנות לתפוס את עצמך ולומר, עד כאן, מה שהיה היה ומחר הוא יום חדש. פה התורה בכוונה מכניסה את השם של התזריע כדי לומר לה, למצורע, כך נכון את העונש. וכמה זה חשוב, גם מבחינת המעניש וגם מבחינת הנענש, לקחת נכון את העונש. א', מבחינת המעניש, להעניש נכון, להעניש בצורה כזאת שתגרום לנענש להבין שהכוונה היא לטובתו ולא נגדו, ולא לשבור את רוחו ולא לפרוק תסכולים וכו'. וגם מבחינת הנענש, שהוא יבין שרוצים להעביר לו איזה מסר, לא מחפשים לנקום בו ולא מחפשים לפגוע בו, מחפשים באמת לטובתו, רוצים את טובתו ולהעמיד אותו על הגובה האמיתי. נסיים כמובן בסיפור החסידי המיתולוגי של שאול יצחק השובב, והסיפור שמובא שהרבי הריאץ מספר, שהיה מלמד בשם רבי ניסן, מלמד טוב מאוד במידת החסד והרחמים, מלמד אהוב על תלמידיו, והיה לו בן שניצל כנראה את החסד של האבא והיה משתובב בחצר שאול יצחק השובב. הוא היה מכת בעלי החיים בחצר ומתעלל בהם, ובעיקר זה הגיע לסי כאשר לאבא, לרבי ניסן, היה תרנגול על יד המיטה שהיה מאיר אותו בכל בוקר. ויום אחד הילד כנראה כבר רצה מאוד מאוד למשוך את תשומת הלב של האבא, והיקה את התרנגול הזה, וזה כבר היה יותר מדי, ייכנס הביתה ולקוט את בעל החיים שבתוך הבית. ואבא קרא לו הביתה והיקה אותו. ילד שמקים אותו כמובן יוצא החוצה וצועק ובוכה וכועס על כל העולם. אחרי חצי שעה הוא חוזר הביתה והוא רואה מחזה מדהים. אבא שלו יושב ליד השולחן ובוכה, ממרר בבכי. מה אבא בוכה? אני קיבלתי את המכות, לא אבא. הוא ניגש לאבא ושואל אותו, אבא, למה אתה בוכה? אני בוכה כי הייתי צריך להקות את הבן שלי, כי הגעתי למצב כזה, כי הבן הגיע למצב כזה שהוא צריך לקבל מכות מאבא שלו. כאשר הילד שמע את המשפט הזה, הוא גילה פתאום פן חדש בקשר בינו לבין אבא שלו שהוא בכלל לא ידע ממנו, והוא שינה את כל דרכיו והוא הפך משאול יצחק השובב לשאול יצחק המתמיד. אבל הרעיון שבוקע מהסיפור הזה הוא באמת לקחת נכון את העונש, לדעת להעניש כמו שצריך, באמת כפי הראוי, לא יותר מדי, בצורה שהילד יבין מה רוצים ממנו דרך העונש הזה. ומצד שני, מסר לא פחות חשוב לנענש, להבין שהצרת היא הזדמנות לתזריע, היא הזדמנות להתחלה של חיים חדשים.